ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת חקר השוק, בפודקאסט נדלן בשידור, של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי הרבה זמן שאנחנו מנסים בלהה, ואנחנו כל פעם רוצים לקבוע וזה לא מסתדר, ואפילו ניסית אז שנקבע יחד בסדרה של ההקלטות של ביז, וזה גם לא הסתדר, ואת היית עדינה ונחמדה וויתרת לאחרים. אז הנה, היום באתי אלייך. ואת יודעת שכבר שנכנסתי לפה, הבנתי למה הרווחתי. מעבר למפגש איתך, אני רואה את הבית, ואני חושב שמי שעכשיו רואה אותנו ביוטיוב, מבין במה מדובר, אז באמת, אומרים שבית נכנסים, זה מעיד על מי שגר בו, והבית מקסים. אבל אני חושב שלא באתי בשביל הבית, באתי בשביל לשמוע אותך. ואחת הסיבות שאני מאוד, מהרגע הראשון שנפגשנו, אני באחת מקבוצות הנטוורקינג, בעסקים עושים עסקים, ואמרתי לך שאני רוצה לארח אותך, זה היה בגלל שמצאתי בך שילוב מאוד מעניין, מאוד מעניין של אחת שהיא מסתכלת על הדברים אחרת, ותכף אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. יש לך גם עיסוקים מאוד מיוחדים, כמו לרוץ 60 קילומטר, אני לא יודע מאיפה המחלה הזאת, אבל זה בסדר. ותכף תספרי לנו על זה. והנה, אנחנו מצליחים להיפגש. אז אני הגעתי ל... איפה אנחנו? רמת גן או גבעתיים? את רואה, אני אף פעם לא יודעים.
אנחנו ברמת גן.
אני צוחק. את יודעת, לירושלמי, כל מה שבאזור של גוש דן זה תל אביב.
אני מסכימה.
יפה. אז בלהה מנדילוביץ'.
בהחלט.
תראה, אמרתי את זה נכון, תאמנתי. בואי תספרי לנו ככה, לפני שאנחנו נדבר על כמה נושאים מאוד מעניינים, בואי תספרי לנו מי זאת בלהה, ומה מיוחד בה, ומשם אנחנו, יש לנו לדבר על העיר רמת גן, לדבר על... עסקה, תחנת עסקה למחירה, יש לנו קצת לדבר על התקופה, יש לנו כל כך הרבה נושאים שהחלטנו לרכז אותם באחד, במקום להקליט שלושה פרקים, אז בואי תספרי לנו מי זאת בלהה.
אז בלהה התחילה את הקריירה שלה כמנהלת שיווק בארגונים גדולים, 20 אחרי תואר ראשון ותואר שני בכלכלה ומנהל עסקים, פתחתי בקריירה של מנהלת שיווק בארגונים גדולים, תפקיד האחרון שלי היה מנהלת השיווק של המכללה האקדמית בית ברל, ואז הבנתי...
וסיפרתי לך שאני ביליתי שם חצי שנה, לפני הצבא, קורס צבאי.
מקום יפה לבלות בו, אין ספק.
מדהים.
נכון. כפרי ומאוד נעים. ואז החלטתי שאני מוכנה למשהו אחר. עכשיו, מה שמשעשע זה שאני גרה ברמת גן כבר כמעט 19 שנה, ולא ממש הכרתי את העיר. העיר הייתה מבחינתי הדרך לתל אביב, זה לא ממש, היא לא עניינה אותי. אבל לפני 9 שנים התחלתי קריירה חדשה בנדלן, ואז למדתי להכיר את העיר.
למה נדלן? מה קרה שמהעולם של השיווק פתאום חשבת על הנדלן? אבל זה צריך שיהיה ג'וק לעניין הזה.
נכון. אני חושבת שיש בנדלן משהו שמאוד מתאים לי. זאת אומרת, לעבור ממערכת מאוד גדולה, לעבור לתת שירות לאנשים באופן פרטי, זה משהו שמאוד דיבר אליי. הרגשתי שאני יכולה לקחת את כל הכלים שיש לי בשיווק ובהסתכלות על אנשים. גם כשאתה מתעסק בשיווק זה לא מחירה. הסתכלות אחרת, הסתכלות מתוך הצורך של אנשים. ואני חושבת שבנדלן, וזה משהו שאני מגלה אותו כל יום בעיסוק שלי, זה לא קירות, זה לא משכנתה, זה לא כסף, זה לא הלוואות, זה קודם כל אנשים. ואני חושבת שמתוך ההסתכלות הזאת, הרגשתי שמאוד נכון לי להקים בעצם עסק.
את יודעת, אני לא יודע מה את יודעת, אבל יש לי פרק שאני כל הזמן חוזר שאני, אין כמעט פרק שאני לא מזכיר אותו, יש לי פרק בפודקאסט שנקרא אדם הוא לב העסקה.
גם.
והקלטתי אותו ברגע שכאילו הבנתי איזה משהו קורה, רצתי, אז הקלטתי באולפן, נכנסתי לאולפן, אמרתי לו, עכשיו אני מקליט, והקלטתי. זה כל כך נכון מה שאת אומרת, וזה האדם, זה הקונה או המוכר, זה כל הצדדים, הכל סביב אדם, זה נכון. אני, מי אני, מי הכל.
נכון.
מצוין, בואי נמשיך.
תראה, כל ההסתכלות על העסקה, יש דרכים שונות להסתכל על עסקה, ונורא תלוי איך אתה מגיע לזה ואיך אתה ניגש לזה. וזה מה שמעניין אותי, זה מה שמדבר אליי בתוך ההרפתקה הזאת. אז זהו, אז לפני 9 שנים עברתי, עזבתי את בית ברל לפני 10 שנים, לפני 9 שנים התחלתי נדל"ן. אם אנחנו ככה נוסיף עוד משהו בפן האישי, אז באמת במקביל ליציאה שלי לנדל"ן, פיתחתי תחביב חדש, הזכרת אותו קודם, וזה ריצה למרחקים ארוכים. זה קרה לאט לאט, ה-60 קילומטר שעשיתי לקח לי 10 שנים עד שהגעתי לזה לפני זה.
אבל יש לך אוטו.
יש לי. אתה יודע, אחרי שעשיתי את החצי מרתון הראשון, חבר אמר לי, בילה, מהיום את יכולה להגיע מכל מקום לכל מקום בגוש דן בריצה. אמרתי, אוקיי, הבנתי, אז זה מאוד נחמד. האנקדוטה הנחמדה הזו שגיליתי שיש דמיון לא מפותל בין נדלן ובין ריצה.
אני אשמח להתחיל בזה את הפרק.
זה פשוט מדהים. תראה, זה שני תחומים שלא משנה כמה אתה מגיע מוכן לקו הזינוק, תמיד יהיו הפתעות, דברים שלא ראית, דברים שלא ציפית, ויש המון המון פרטים שצריך לקחת אותם בחשבון. ולכן אני מאמינה שבשני התחומים כדאי מאוד להיות מלווה על ידי איש מקצוע מיומן שידע להוביל אותך לקו הסיום כמו שצריך. אז אם זה ריצה, אז בתוצאה שאתה רוצה, ובלי פציעות, רצוי. ואם זה נדלן, לעסקה שהכי טובה עבורך, ולחסוך לך זמן, כסף ועוגמת נפש. ונקודת החיבור הזאת זה משהו כזה נחמד שאני לוקחת איתי לתוך שני העיסוקים.
אני חושב שהמשותף גם בקטע שלך, זה בעיסוק, זה הריצה למרחקים ארוכים.
נכון.
ושאנחנו יודעים, אנחנו יודעים איך הענף מתנהל, ולצערנו יש לנו קצת יבליות כאלה בדרך, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד הם עצנים למרחקים קצרים. אני מדבר בעניין של העיסוק. אנשים שבאים או עוקצים, או עושים פעילויות, או שמשווקים בצורה מסוימת, או שעוקפים, או שפוגעים בלקוחות שלהם, וחושבים קצר, חושבים לטווח הקצר.
נכון.
ואני חושב שבעצם המשותף הכי גדול, מעבר לכל מה שאמרת, ואמרת פה דברים ממש שאני מתחבר אליהם, זה שאנחנו, חשוב לנו מאוד לרוץ למרחקים ארוכים. אנחנו, וזה לא בגלל הגיל שלנו ולא בגלל כלום, אנחנו מהבגרות שלנו מבינים שאנחנו בונים דרך, ואין קיצורי דרך.
וזה גם התחום, תקשיב, אני 9 שנים בתחום, והיו כל כך הרבה עליות ומורדות בשנים האלה, ואם אתה לא יודע לקחת נשימה עמוקה ולהבין שזה גלגל, ויש עליות, ויש ירידות, כמו עכשיו, כמו שהיה בעבר, תראה, כל שר אוצר חדש שנכנס מאיזו המצאה חדשה, יוצר איזשהו שינוי בשוק, מקפיא אותו לתקופה מסיימת, ואז יש התפרצות, ואז באה קורונה, והייתה הקפאה, ואחרי הקפאה הייתה התפרצות. כל פעם הענף הזה משתנה, ואם אתה לא יודע, זה עוד אחד מהיתרונות שלי כמנהלת שיווק. ההסתכלות שלי תמיד, אני עולה למעלה, אני מסתכלת מלמעלה על השוק, ואז אני יורדת עד למטה, עד הפרט האחרון.
כמה זה מדהים.
ואם אתה לא יודע לעשות את זה בנדלן, אתה נפלט החוצה, כי רמת התסכול היא משהו שאתה לא יכול להכיל אותו בתקופות קשות.
אני חושב שהמסר שאת מעבירה כאן, זה לא רק לסוכני נדלן ששומעים אותנו, זה גם למשקיעים. אנשים מסתכלים, את יודעת, אני שואל אנשים מה זה חקר שוק. ואומרים לי, ללכת לראות דירות דרך יד 2. מה זה קשור? זה שלב ג' של חקר השוק. קודם כל, לך תדע מה זה השוק. לך תדע מי זה השוק. לך תדע מי זה הבן אדם בשוק. והשיטה היא באמת להסתכל, ששואלים גם אותי, ואני, לשמחתי, לא כולם חושבים כמוך כמתווכים, אחרת לא היה לי עבודה. מה ההבדל ביני ובין מתווך רגיל, או מישהו שהולך בקטן? אני כמוך, וזה היתרון, ואני כל כך שמח לשמוע את זה, שאנחנו מסתכלים במקרו ולא רק במיקרו, ואז אנחנו מבינים את מה שהולך לקרות, ומבינים יותר נכון את העסקאות. אז בואי תמשיכי, בלה שאני אני נהנה. ולא רק מהקפה
אז אני חושבת שזה גישה טיפה אחרת להסתכל על השוק, ובאמת אני אומרת, זה גם עוזר לי להתמודד עם הרבה מאוד סיטואציות בדרך, כי אני מבינה את המהות של השוק, ואני לא מצפה לאיזשהו פלטו, ואני יודעת שיש עליות, ואני יודעת שיש ירידות, ואני יודעת להסביר את זה ללקוחות שלי, שלפעמים אנחנו נדבר אחר כך על התקופה ועל חוסר הוודאות בתקופה, אני חושבת שזה מאוד קריטי, ואם אתה מבין את המקום שאתה חי בו, אתה יכול לתקשר את זה למי שצריך את זה.
אז יופי, אז בואי, אני עשיתי פרק, וגם עם חבר שלנו, עשיתי פרק על רמת גן, אבל אני אוהב לשמוע עוד נקודות, מבט וזה, זה חשוב. אנחנו יכולים לעבוד באותו משרד, אנחנו יכולים להיות באותו ארגון נטוורקינג, אבל זה תמיד טוב לשמוע עוד אנשים, ולהעיר עיניים, בוא נדבר קצת על רמת גן.
תראה, רמת גן היא...
קודם כל תתחמי לי אותה, בגלל שעוד פעם, אני ירושלמי, יכול להיות שבדרך לפה, שבאתי אלייך עכשיו מהבורסה, אולי עברתי גם בכמה ערים אחרות, תתחמי לי את העיר רמת גן, איפה היא מתחברת ואיפה היא נגמרת.
תראה, רמת חן היא גבול אחד, יש לך את גבעתיים, את תל אביב.
רמת חן זה אזור של המכבייה, נכון?
נכון.
אוקיי.
זה הגבול שלה, גבול אחד עם
תל אביב.
הספארי הוא רמת גן.
רמת גן. חוב הטייסים?
זה כבר תל אביב.
אבל הצד
של... אני חושבת שכל הטייסים הוא תל אביב. המשאב זה חלק רמת גן וחלק גבעתיים וחלק תל אביב, היא גובלת בגבעתיים, היא גובלת בבני ברק, ומגיעה עד עקרון שם רמת אוניברסיטת בר אילן, רמת אפעל וכולי, כפר עזר וכולי. היא גדולה, עיר של 155,000 תושבים, היא לא אחת הערים היותר גדולות בארץ, אבל יש לה מגוון יחסית מפתיע לעיר שהיא לא בין הערים הכי גדולות בארץ. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, היא מורכבת מלמעלה מ-20 שכונות, עם אופי שונה.
גם אופי שונה בין האוכלוסיות?
גם. גם בין האוכלוסיות, אפילו בין הרמה הסוציו-אקונומית היא שונה. באווירה, כשאתה נכנס לשכונה, אתה מרגיש קצת אחרת בחלק מהשכונות. פערי מחיר מאוד משמעותיים, מחיר של נכסים ברמת גן למטר יכול להתחיל מ-32,000 בממוצע בשכונה, אחת השכונות הדרומיות שפחות נחשבת, ועד 43-44,000 שקל למטר בשכונות הצפוניות.
אמרת מ-30 ומשהו אלף.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
שקל למטר.
כן.
זאת אומרת שאת מדברת איתי על דירות שאין פחות מה-30 ומשהו, 31, 32, 33.
תראה, בממוצע. עכשיו אני אגיד לך בכנות, נהוג נורא להשתמש בנתון הזה בתל אביב, אני מאוד לא אוהבת להשתמש בנתון של מחיר למטר בדירות יד שנייה, כי יש בזה משהו נורא מטעה. במחיר למטר אתה לוקח דירות 5 חדרים, 4 חדרים, עם ממד, בלי ממד, עם מעלית, בלי ממד, שתי דירות, נננננה, אתה עושה מזה סלט אחד, עושה ממוצע, ואתה אומר, אוקיי, בוא נראה אם הדירה עכשיו שאני מסתכל עליה, אם המחיר הגיוני או לא. אני לא אוהבת להסתכל על זה, ככה אני חושבת שזה טעות ממש. תכף נדבר קצת על נדלן ונבין שמדברים על נדלן בהכללות מאוד גסות, כאילו. ובסוף, כל עסקה היא עסקה נפרדת, לא בגלל העסקה, כל נכס הוא נכס שונה.
את מוכנה לצעוק את זה? אני אגיד לך למה. אם את זוכרת את חוק דירה שלישית, שברוך השם, בוטל בזכות השם שלי, צחי קווטינסקי ואחרים, נגד כנסת ישראל ואחרים, זה נשוא הרפורמה, אמרו שיש מחירון, יכולים לעשות מחירון נדלן. וחבל שאלה שמאזינים, אלה שמסתכלים עלינו ביוטיוב, ראו את התגובה שלך. אלה שמאזינים לנו לא ראו את התגובה שלך, ואת החמצת פנים והראש זז לך באיזה חוסר נוחיות. למה עשית את התגובה הזאת?
אין דבר כזה מחירון לנדלן, בסדר? אחד הדברים הכי חשובים שאני רוצה שיצאו מהפודקאסט הזה, נדלן זה לא מדע מדויק, בסדר? אפשר להקטין
איפה היית עד היום?
אפשר להקטין קצת חוסר ודאות, אפשר לבדוק המון נתונים. אנחנו תכף נדבר קצת על איך עושים מחירה מוצלחת, אז אני אספר קצת על מה נכון לעשות ועל מה נכון להסתכל, אבל כל רחוב יכול להיות שונה מרחוב אחר. כל בניין ברחוב יכול להיות. יש כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על ערך של נכס, שאין מצב בעולם שאפשר. זה לא כמו ברכב, אתה בודק קילומטרה, שנת ייצור, פגיעות בשלדה, פגיעות בזה וזה, ועושה מחירות. לא. בנדלן זה... אני אתן לך דוגמה, מכרתי דירה ברחוב מדהים, הדירה הייתה עם צריכה שיפוץ גדולה, מרווחת גבוהה, עם נוף פתוח, עם רוח פרצים שעוברת מצד אחד לצד שני, דירה עם פוטנציאל פצצה. כשהגיע לשם שמי, הוא נתן הערכה שיותר נמוכה ממחיר שוק. אני מכרתי אותה בסוף מחיר יותר גבוה מערכת שמאי. והסברתי את זה לקונה, אמרתי, תקשיבו, יש דברים ששמאי לא יודע להסתכל עליהם, שיש להם ערך למי שקונה את הדירה, למי שהולך לחיות בה.
נכון.
וצריך להבין את זה. אז יש משמעות נורא גדולה להמון המון דברים. יש אנשים שחשוב להם כיווני אוויר, מרחב בדירה, נוף שאתה רואה מדירה, שקט, רעש, הבניין מבחוץ.
נראה לי שאני הולך להזמין אותך לקורס שלי. את יודעת, אני מעביר עכשיו קורס. יש לי קורסים בהשקעות נדלן. ואחד הדגשים שלי בקורס זה חקר השוק. עכשיו, אני מלמד את הגישה איך לחשוב נדלן, ואת חושבת נדלן. ושלימדו אותי בכל גופי המודיעין שהייתי, צריך לחשוב שאתה חושב בשפה, אתה יודע לנצח. ואת יודעת, אני מספר להם, לתלמידים, וגם אני חושב שסיפרתי את זה בפודקאסט, שבתחילת הדרך שלי כמרצה, נכנסתי יום אחד לשיעור של איזה מרצה. והיא עומדת ליד הלוח, והיא כותבת נוסחה, מה, אני לא יודע לחזור עליה, אני... והיא כותבת עם כל מיני איקסים וויים ויויים ומה שאת רוצה, ואומרת ככה מחשבים את הדירות. זאת אומרת, אם זה דירה בקומה ראשונה, ואם זה שנייה, וזה מחיר איקס, ואני רואה את זה, והלב שלי מתכווץ, ואני אומר, מה זה הדבר הנוראי הזה? ואנשים לא מבינים, אין דבר כזה, בגלל שהנוסחה הזאת, אנחנו עכשיו ברמת גן, ברחוב איקס, וזה לא מתאים לרמת גן בתחילת הרחוב X הזה, וכל כך הרבה דברים, כמו שאת אמרת, כל כך בצדק, משפיעים לנו על זה. אני נותן דוגמאות במלון, במלון שאנחנו לא קונים את החדר, אנחנו עולים ושואלים אותנו, אתה רוצה חדר בקומה גבוהה או בקומה נמוכה? אתה רוצה נוף לים או נוף לבריכה? וכל דבר משפיע. אנחנו לא קונים את זה. אנחנו גם לא יוצאים למרפסת כמעט, אנחנו הולכים למלון, לא יודעים לבריכה, הולכים ללובי, או שאנחנו לא יודע מה עושים. אז את אומרת כאן כל כך הרבה דברים נכונים, אז בואי תמשיכי.
תראה, ולא לקחנו בחשבון אפילו את הנושא של טעמים שמשתנים כתוצאה משינויים. למשל, השתנו טעמים והעדפות של קהל בעקבות הקורונה. פתאום דירות המרפסות או דירות גן הפכו להיות מאוד פופולריות, ודירות גג שאנשים לפני זה לא רצו להסתכל עליהם. אני אתן לך עוד דוגמה, אנחנו נדבר קצת על התקופה ועל מה יקרה אחרי, אבל כך בחשבון נניח, עכשיו פתאום כולם לא מוכנים להתפשר על ממדים. אני אתן לך דוגמה אחרת קלאסית, וזה משהו שאני חושבת עליו בזמן האחרון. באופן עקרוני, בניין, עם מעלית, הדירות הגבוהות יותר נמכרות במחיר יותר גבוה מהדירות הנמוכות. נכון? אנחנו יודעים את זה. ככה בחשבון את אותו בניין עם מעלית, אבל בלי ממדים, בסדר? עם מקלט למטה. איזה דירות יהיו יותר יקרות לדעתך אחרי המלחמה, הנמוכות או הגבוהות? בוודאי. הכל מתהפך, ואתה צריך להיות מסוגל לראות את זה.
אני מקווה ששומעים אותנו, בגלל שאת אומרת דברים שאנשים צריכים להבין, שהחשיבה משתנה בין הזמנים.
נכון.
בואי נמשיך. אבל את יודעת מה? אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו נמצאים ברמת גן. התנאים לא השתנו. רוב הדירות הישנות, לא מדבר על בניין יותר חדש, זה דירות שיקון כאלה, או דירות סטנדרטיות, שכבר המרפסות שלהם נסגרו מזמן, בגלל שהם היו מקורות. איפה זה עומד היום במצב הזה שאנחנו רוצים את המרפסות, ואנחנו רוצים את הקרבה לממד?
אז תראה, אז זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. כשמדברים על עליית מחירים או על ירידת מחירים, אתה יודע, בצורה גורפת, זה לא נכון לגבי כל נכס. יש דברים, גם היום ברמת גן, אם זה המצב, אז סביר להניח שחלק מהדירות האלה, הערך שלהם ירד, והביקוש שלהם ירד, ולכן זה יוביל לירידת מחיר. עכשיו, אנחנו לא לגמרי יודעים לאזן היום במה שיקרה נניח אחרי המלחמה. אני קצת גולשת להמשך, אבל הצפי הוא שהמחירים יעלו אחרי המלחמה, בסדר?
לא.
אבל הם לא יעלו לכל הדירות. וסביר להניח שלחלק מהדירות הם אפילו ירדו. משום ששוב, הטעמים משתנים וחלק מהדירות כבר לא יענו על אותו צורך, אז אי אפשר להסתכל אף פעם על נתון שהוא מקרו, בשביל לנתח עסקה שהיא מיקרו.
ומה נכון במה שאומרים, יש כל מיני כאלה שרלטנים שאומרים, שיורד גשם, הוא יורד על כולם. ואת אומרת להם, רגע, 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 רגע. אנחנו, יכול להיות שבבניין הזה, אני בקומה חמישית, ואין לי ממד, הדירה, המחיר של הדירה שלי ירד, וקומה שנייה...
יעלה. נכון. נכון, אין מה לעשות, צריך להיות מסוגלים להסתכל על המציאות בעיניים. תראה, זה כמו שעלו מחירי דירות אחרי הקורונה עם מרפסות ודירות גן, כי אנשים רצו מרחב.
כן, פתאום הם היו כלואים בבית.
נכון, אז, אנשים, אז זה השתנה. אין, בשביל זה אני אומרת, נדלן זה לא מדע מדויק, וזה בסדר להסתכל על אמירות מקרו, זה בסדר להגיד, המחירים עכשיו יורדים. אתה יודע, המחירים עכשיו יורדים וירדו מספר העסקאות. תסתכל על נתוני מיקרו, ואתה תגלה שלא בכל הערים המחירות ירדו, ולא באותם, ולא באותו שיעור. יש ערים שבהם היקף העסקאות ירד ב-60-70 אחוז, ויש כאלה שירד ב-20 אחוז. אז הוא לא, הגשם לא יורד על כולם, ולא לא מייבש, וכשזה מתייבש, זה לא מייבש את כולם.
אני חייב להגיד לך משהו. אני הולך לשנות את מה שחשבתי שאני אקרא לפרק. אני הולך לקרוא לפרק הזה, איך חושבים חקר שוק. זה, זה, ואני רוצה, אני שמח את לא תכננו. אנשים יודעים שאני רוב הפודקאסטים עושה תכנונים, ואני יושב ועושה תחקיר, אני מאוד מסודר בדברים, ואנחנו זרמנו. ואני חושב שהדברים שאת אומרת פה, הם כל כך חשובים וכל כך מפרים, ואנשים, כל מי שהולך לחקור שוק, אני חושב שמה שהם צריכים להבין, גם אם נגיד ישמע אותנו בן אדם בעוד שנה, וזה כבר יהיה הרבה אחרי, אנשים צריכים להבין שצריכים לחשוב נקודתי, צריכים לחשוב לרוח התקופה, צריך לחשוב על כל דבר שמשפיע, בגלל שדברים כמו שאמרת, המרפסות והממדים, זה כל אחד מתאים למצב אחר, ואנחנו ברוך השם זכינו במצבים.
וזה כל זה משתנה.
אז אני רוצה שניקח את זה ברוח הזאת, ואני קצת מזיז את הכיוון שלנו. אז בואי באמת נגיד את מה שלא אמרת, כן? התחלת להגיד. איזה דברים, נגיד, שאנחנו מסתכלים, ודעת מה, ניקח את רמת גן. איזה דברים, נשען על העיר, איזה דברים בתוך העיר יכולים להיות משפיעים? איזה מרכזים, איזה בתי ספר, איזה דברים יכולים להשפיע שזה יגרום לכל מיני עליות מחירים או ירידת מחירים?
תראה, יש שכונות בעיר שהן מאוד מבוקשות ומאוד יקרות. למשל, שכונה הכי יקרה ברמת גן, זו שכונה צפונית שנקראת חרוזים, היא קרובה לפארק הירקון, אוקיי? עכשיו, גם שם אני לא בטוחה שעליית המחירים תימשך לנצח, כי הפך להיות שם נורא 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 צפוף. חידשו המון, התחדשות עירונית ברמת גן זה משהו ידוע כבר הרבה מאוד שנים. השכונה שם מאוד התחדשה, אבל הפכה להיות נורא נורא צפופה. עכשיו, כשאתה מסתכל על עליות מחירים או על נכס, אתה אומר, אני קונה נכס, אני רוצה לראות מה הסיכוי שהמחיר שלו יעלה, המחיר שלו יכול לעלות כתוצאה מהתחדשות עירונית לצורך העניין. או כתוצאה מאיזושהי השבחה אזורית שהולכים לעשות, או מדברים כאלה. אבל אם למשל הולכים לבנות לך, אני מציעה ללקוחות שלי באופן פרטי, כשאתה הולך לבנות דירה, תסתכל מה התוכניות הפיתוח מסביב למשל. אם הולכים לבנות לך בניין מול הפרצוף, זה יוריד את ערך הנכס שלך. אבל אם בנו מרכז מסחרי ליד הבית שלך, זה יעלה את ערך הנכס שלך. אז
רגע. למרות שאני חושב שכאן צריך להיות ברור, ושלא אגיד, אנשים אחר כך יגידו שאנחנו לא מסתכלים על זה. לפעמים שיש מרכז מסחרי מול הבית שלך, זה מוריד את הערך של הדירה, בגלל רעש, בגלל כניסה, בגלל חנייה, בגלל דברים. לא, אני כבר נתקלתי.
ברור.
לא, אני רוצה שיהיה ברור לאנשים, לאלה שמקשיבים לנו, ואנחנו ממש בשיעור חקר שוק, שלכל גורם יש שני צדדים. את יודעת, אני גרתי במלחה 6 שנים, חוץ מכל החיים שאני גר בבית הכרם, וגרתי ממש לא רחוק מהקניון, אז הקניון לפעמים היה מפריע לנו, ולפעמים היה עוזר לנו, בגלל שהיינו יכולים לרדת ברגל אליו, או המגרש כדורגל של טדי. זה חשוב שאנשים יבינו, יש יתרון ויש גם חיסרון, בגלל שיש בזה גורמים של הפרעה.
אז שוב, כמו שאני אומרת כל הזמן, הבדיקה צריכה להיות מאוד ספציפית, אז גם בזה. צריך לבדוק איזה מרכז מסחרי, סגור, פתוח, מה המצב החנייה ליד, מה צפי הרעש, מקומות בילוי במרכז, מה הולך להיות שם. צריך לבדוק את זה. אני אומרת את זה כרגע בצורה גסה, אבל מה שאני מנסה להגיד, יש כל מיני פרמטרים שיכולים לגרום לזה שהנכס שלך יושבח עם הזמן, ויש דברים שיכולים לגרום לזה שהנכס שלך לא יושבח עם הזמן.
מה למשל יכול להשביח?
אז אני אומרת, בונים משהו מול, עושים גינה, או לחליפין, יש גינה, ואתה יודע שאתה נמצא באיזושהי פינה שלא יכולים לבנות מול, זה יכול להשביח.
מדברת גינה, את מדברת פארק כזה, או גינה שכונתית?
כן. מורידים בניין, אבל מורידים בניין לטובת משהו אחר, או בונים איזשהו מרכז תרבות, דברים מהסוג הזה. ויש דברים שמורידים ערך של, יכולים להוריד ערך של נכס. שוב, ברמת גן, אחד הפעמים, הבעיות שאתה לא תמיד יכול לשלוט בהם, אתה קונה נכס ואין לך, גם אתה יודע, סביר מאוד שיבנו משהו מסביבך מתישהו. בסדר? אתה יכול לבדוק את זה, לפעמים אתה יכול לדעת, לפעמים אתה לא יכול לדעת. אני אפילו לפני שקניתי את הדירה הזו, בדקתי מה הצפי של הבנייה מסביב. כרגע זה נעצר, כרגע נראה לי שאני בסדר, אבל מחר בבוקר זה יכול להתעורר. אני לא, אתה לא יכול לדעת את זה, ולפעמים אתה כן יודע את זה. ואז אתה צריך לקחת את זה בחשבון.
אני רוצה לספר לך, אני חושב שסיפרתי את זה באחד הפרקים שלי, שאני התעניינתי לקנות בירושלים דירה ללקוחה שלי. בבניין חדש, ישבנו עם הנציגה של החברה, ואז לשמחתי, היא סיפרה לנו, על בניין שהולכים לבנות לידם. והיא חסכה לי, בגלל שאיננו מוצאים את זה בכל מקרה, בגלל שאנחנו בודקים. ואז אני מסתכל על הבניין, ואני אומר לה, את יודעת, הבניין הזה עושה לי חושך על הבניין שלנו. את מציעה לי עכשיו לקנות דירה. הדירה שלה כאן כיווני אוויר. אני גם מכיר את המקום. היינו במקום, זה חובה לעמוד במקום. והמקום זה, הוא יותר נמוך מהגבעה שיש עליה את הבניין ליד, וצמוד אליו בוני בניין, ואם את מסתכלת את כיוון השמש, ברור לך שבמרפסת של הדירה שאנחנו רוצים, שמציעים לנו לקנות, ובמחיר מציעה, לא יהיה שמש בחיים. ואנחנו קונים דירת חושך. ודירת חושך זה דירה של מחלות. זה דירה שלא כיף לגור בה. הרי מה אנחנו רוצים? חלק מהעניין, מה, הכנסתי לפה, מה לקחת אותי? לקחת אותי למרפסת. חלונות, הבית צריך להיות מעוברר. אז זה כל כך נכון, והיום יש את ההדמיות, שגם על זה יש לנו פרק בפודקאסט. אז יש לנו איך לבדוק את זה, ותמשיכי, תשמעי, אני מבסוט.
תראה, אז בואו נדבר קצת על איך עושים מכירה מוצלחת, ומהצד השני זה גם איך עושים קנייה מוצלחת, כי הכל קשור בהכל. אתה רוצה למכור דירה, או מרבית האנשים שרוצים למכור דירה, ובוא נניח שזה אנשים שבוחרים לא לעזר בשירותים של מתווך, בסדר? נדבר על זה רגע בצד. מה הם אנשים עושים? אנשים שמים הודעה ביד שתיים, והם מתחילים להראות את הדירה. אם הם עושים קצת יותר, אז אולי הם ייכנסו ליד שתיים, ויבדקו איזה דירות נמכרו או משהו כזה. ואני אומרת, לא, תראו, אתה מוכר דירה, אתה לא מוכר זוג נעליים. זו עסקה הכי גדולה שלך בחיים. עשית אחת כזאת, שתיים כאלה, כמה עסקאות כאלה כבר אנשים עושים בחיים.
מעט מאוד.
יש דברים שצריך לעשות עוד לפני ששמת מודעה ביד שתיים בכלל. אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה לבדוק את המצב הרשומי של הנכס. לבדוק את המצב המשפטי של הנכס. עכשיו, אנשים חיים בדירה, הם חושבים שהם יודעים הכל, ולא. אני אספר לך סיפור. אני יושבת במפגש עם שתי אחיות, בדירת ירושה, שההורים קנו מהקבלן. אחיות אומרות לי, מה, זה סבבה של דירה, הכל רשום, הכל בסדר, הכל זה, ויש בונוס, יש מחסן לדירה, וזה, ויאללה. אני אומרת, סבבה, מחליטים מחיר שיווק, אני יוצאת לדרך עכשיו, מה שאני עושה דבר ראשון, ואתה כבעל נכס יכול לעשות את זה בדיוק כמוני. אני מוציאה נסח טאבו, ואני מוציאה תיק בניין. אני רוצה לראות איך הנכס רשום. אני מגלה שהוא רשום סבבה, יש גוש, חלקה, תת חלקה, הכל בסדר. אבל הפתעה, הדירה הרשומה בתת חלקה נפרדת מהמחסן. לא יודעת למה, אבל אני אומרת, גם זה בסדר, אפשר למכור את זה בנפרד. אבל על המחסן יש הערת אזהרה, ויש צו הריסה בעקבות פסיקת בית משפט. עכשיו, האחיות לא יודעת על מה מדוברות, אף אחד לא דיבר איתנו 40 שנה, הבית הזה קיים, אף אחד לא פנה אלינו בכלל. אמרתי, טוב, אני לא יכולה למכור את המחסן. כאילו, אתה לא יכול למכור את זה עד שאתה לא מסיר את הערת אזהרה. מחפשת מי יכול לעזור, היא מגיעה למהנדס, שזה התחום עיסוק שלו, הוא חוזר, הוא נותן לי איזה, הוא אומר לי, תקשיבי, צריך למדוד מחדש, הסכמת דיירים, להגיש תוכניות לעירייה, לזה, לתתתה, תהליך של כמה עשרות אלפי שקלים, יכול לקחת שנה, שנה וחצי. אמרתי לו, רגע, בוא נפנה לבית המשפט, נבקש את התיק, נראה, זה, יש פה צו, זה, יש פה אחרת בית משפט. הוא אומר לי, אני מהנדס, אני לא מתעסק בעניינים משפטיים.
לא משפטן.
אמרתי לו, תעזוב. אני, התייעצות עם האחיות, אני כותבת, מרימה טלפון לבית המשפט, אומרת לי, הפקידה, אמרת לי, תקשיבי, כשכותבת מכתב לשופטת, תבקשי ממנה לבטל תיארת הזרה. אמרתי, וואלה, מה זה נשמע לי ממש פשוט, אבל קדימה.
דרך אגב, לא היית צריכה בגדול לפנות לבית המשפט כדי לקבל על מה זה הצו. אפשר להוציא את זה מהתיק מסמכים בטאבו.
אז בטאבו לא מצאתי את התיק, הייתה שם הערה רק בתיק בעניין, הייתה הערה שזה כתוצאה מפסיקת בית משפט, אבל לא היה שם את הפסיקה עצמה.
לא היה בטאבו בנסח הערת הזרה כזאת?
הייתה הערת הזרה, אבל לא ידעתי על מה.
אז חייב להיות המסמך. יש, בדיוק לימדתי את זה שבוע שעבר בקורס, יש כל מסמך שבגינו נרשמה הערה בטאבו, המסמך חייב להיות מתויק בטאבו. בעבר זה היה מתויק בגנזך המדינה, היום זה סרוק, וכל הערה, כל הערה, מהערת הזרה, מהערת, מרישום, כל רישום, כל שינוי שעשו בנסח, יש מסמך בטאבו שיכול להוציא אותו, יכול להוציא אותו אך ורק בעל הנכס ומיופי כוח משפטי מטעמו, ואז למעשה לא צריך ללכת לבתי משפט וכאלה, אז הנה זה
למדת גמת. סבבה, תמיד אני לומדת. כתבתי מכתב לבית המשפט. תוך שבוע אני מקבלת מכתב תשובה מהשופטת, שכותבת שהיא מורה לבטל את הערת הזרה. לקחתי את המכתב, רצתי לטאבו, מחקתי הערת הזרה, ומחרתי את הנכס. אתה מבין שאם הייתי נכנס לתהליך של המהנדס, היה לוקח להם שנה, שנה וחצי, אם אלוהים יודע איזה הוצאה, אז אני כבר לא מדברת על המקום של המתווך בתוך עסקה, בסדר? אבל אני אומרת, בעל נכס לא תמיד יודע מה יש לו ביד, ולכן צריך לבדוק את זה. זה דבר אחד. קודם זה צריך לבדוק את העניין של מיסוי. אתה צריך לבדוק המון דברים במצב המשפטי של הנכס לפני שיצאת החוצה בכלל.
צריכים, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז מעבר לתיק בניין צריכים גם לבדוק את התיק בית משותף. צריכים לבדוק את הכל. צריכים לבדוק את התקנונים, צריכים לבדוק את כל הדברים, כדי בסופו של דבר לדעת את המצב האמיתי, בגלל שבכל מקום אנחנו יכולים לצפות להפתעה.
בדיוק.
ואנחנו לא רוצים להיות, ודרך אגב, אני אגיד לך, ואני כל כך שמח שאת אומרת את זה, את יודעת, הרבה פעמים, אני ברוך השם, ראיתי וקניתי בשביל אנשים ובשבילי מלא דירות, אני לא זוכר, לא זוכר, אני יכול לספור על ידיים בודדות, מקרים שבאתי לראות דירה והיה כבר נסח, שהמתווך כבר היה עם נסח, כבר היה עם תיק בניין, ואחד הדברים שאני מדבר עליו, וגם דיברתי, ערכתי את איציק לוי, את יושב ראש לשכת המתווכים הארצית, הוא חבר, שכן וחבר, אנחנו חברים 40 שנה, ואני אומר, אתה לוקח בלעדיות על נכס, במיוחד בבלעדיות, אני לא אומר שאת צריכה לעשות זה על כל נכס שאת, יש במשרד, כן? או שאת רואה, למרות שכדאי, בגלל שאחרת את מבזבזת זמן, אבל במיוחד בנכסים, שאת לוקחת בלעדיות, להשקיע 200 שקל, שזה עלות התיק בניין מהעירייה, עם כל החומר, ועלות התיק בית משותף והנסח, שזה 50 שקל יחד, הנסח והתיק בית משותף, זה יחד 50 שקל, ועוד 150 נגיד שמשלמים בעירייה בשביל לקבל את המסמכים, קודם כל, את יודעת את המצב, את יודעת לפתור את הבעיות לפני, את יודעת לחסוך לעצמך את עוגמות הנפש מאשר לגלות את זה אחרי ששיווקת ופתאום את מגלה שזה לא בר מחירה. אז אני כל כך שמח שאת אומרת, אז בואי נתקדם.
אז מזה מתחילים, ואני אומרת, גם אם אתה בעל נכס, תעשה את הבדיקות האלה. דבר שני שאנשים עושים טעויות נורא גסות, זה בלתמחר את המחיר. אנשים מתמחרים נכס, כי השכן מחר באיזה 200 אלף שקל, אז אני אקח, דירה שלי שווה יותר, אז אני אתמחר אותה ב-300 אלף שקל יותר. אנשים יכולים לתמחר נכס, כי זה הסכום, אני מוכר הדירה ב-2.5 מיליון, ואני צריכה 3 מיליון לדירה הבאה שלי, אז אני אתמחר את הנכס שלי ב-3 מיליון, בלי קשר לערך שלו, כי זה מה שאני צריכה לעסקה הבאה. זה לא עובד ככה. אז אנשים תמיד חושבים שהנכס שלהם שווה יותר. ואת זה אני מבינה, כי אנשים מחוברים רגשית לנכס. זה עוד אחת מהסיבות שבגללם אני תמיד ממליצה להראה איש מקצוע אובייקטיבי בתוך התהליך, כי אתה קיבל נכס מאוד רגשי בכל התהליך.
אין ספק.
אז אתה מתמחר אותו יותר גבוה. עכשיו, תמחר אותו יותר גבוה, אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה? כשיגיע קונה במסע ומתן, אני אוריד את המחיר. אני אומרת, לא, אם אתה מתמחר את הנכס באופן משמעותי יותר גבוה, חלק גדול מהאנשים שהיו אמורים לבוא לראות את הדירה בכלל לא יגיעו. אז אין לך סיכוי בכלל, הרי מה היתרון? אתה מביא אותו לדירה, אתה רוצה שהוא יתאהב בדירה ברגע שהוא נכנס, ותכף נדבר על איך עושים את זה, כי אז יש לך סיכוי שהוא ייתן מחיר ואפילו מחיר גבוה, אז הוא לא יגיע לדירה בכלל. אז אני אומרת כך, אני אומרת ללקוחות שלי דבר נורא פשוט, אותי לא מעניין מחיר השיווק, אותי מעניין מחיר הסגירה. אני רוצה להגיע למחיר סגירה הכי גבוה שאפשר, לא למחיר שיווק גבוה. והדרך לעשות את זה היא לתמחר אותו טיפה יותר ממחיר השוק. לתת איזה צ'פיצ'י, כי אנחנו בכל זאת ישראלים נהל מסע ומתן, תמיד יהיה מסע ומתן. אבל אני רוצה להביא כמה שיותר אנשים. עכשיו, אם הדירה באמת אטרקטיבית ומתמחרת אותה נכון, יהיה מצב של התמחרות. עוד דבר שלדעתי בעל נכס לא יהיה לו קל כל כך לנהל תהליך כזה. ואז אתה מצליח להוציא את המחיר הכי גבוה על נכס. והדבר האחרון שחשוב נורא לעשות לפני ששמת מודעה ביד שתיים, זה להכין את הנכס למחירה המוצלחת. עכשיו, אני לא מדברת על לעשות שיפוץ בבית. בסדר, אני חסת לפעמים. כי זה לא תמיד יחזיר את עצמו מחיר המחירה. אז אני לא הולכת לשם. לפעמים אני חייבת להגיד לך, מחרנו זה דירה הרוסה לגמרי באיזושהי עיר, ואני מלאסי לבעלי הנכס שם, אל תשפצו אותה זה, אבל תעבירו אותה ממצב של חורבה, למצב של דירה שצריכה שיפוץ מלא. אז השקעת 10-11 אלף שקל בשיפוץ, והוצאת 150 אלף שקל במחירה. זה כן. אבל, למשל, אני נכנסת לראות, אני רואה סדקים, או אני רואה רטיבות. עכשיו, זה יכול להיות שרטיבות שטופלה. אני, אגב, כשאני רואה שיש בעיה בדירה, אני גם מחויבת לגלות לקונה, גילוי מלא, אני לא...
את חייבת והמוכר חייב.
עובדת על אף אחד, ברור. אבל לפעמים זה דברים פשוטים. הייתה לי איזו דירה שהיה, שטופלה הרטיבות, אבל הם פשוט לא טרחו לצבוע. עכשיו, לכי תסבירי שזה לא עובד.
אני רק רוצה להגיד, מה שאת אמרת, ואני קצת רוצה להיזהר עם זה, לא לשפץ, אני אומר... אנשים, בסופו של יום, תראי, אני בן אדם שחובב חורבות. אני, שנכנס לחורבה, הלב מתרחב. אבל היום ראית שנכנסתי לפה, והלב שלי התרחב כפליים. זאת אומרת, מה שקורה לאנשים שהם נכנסים למשהו שמשדר להם איזה משהו חם, איזה בית, ואנחנו הרי עושים, ואנחנו מדברים על זה המון, גם בקורס, על הום דרסינג ועל... כל מיני שיטות שאנחנו עושים, ולשים ריח, ולשים קומקום, ולשים סיר מרק, וכל הדברים, ולשים קצת וילון, קצת, יודעת, מי ששומע ואותי יודע, קצת צבע, קצת וילון, קצת משקוף, קצת דלת, קצת זה. אני אומר, לפעמים צריכים לעשות איזה משהו קטן, אפילו פרקט זה, שלפעמים זה, בגלל שאנחנו צריכים לגרום לבן אדם, גם אם הדירה בסוף צריכה שיפוץ, שבן אדם יתאהב בדירה, ייכנס ולא ירצה לצאת.
מסכימה לך.
אז
חלטים.
צריכים כל כך להתאים את הדבר
נכון.
הזה. נכון. ולפעמים שווה, גם אם את משקיעה 20-30, וההערה שאת אמרת, שלא תמיד זה יחזיר, אז צריכים לדעת מתי.
או, אני מסכימה איתך לחלוטין.
וכאן צריכים את מה שאמרת, את בעל המקצוע.
נכון, מסכימה איתך לחלוטין. תראה, יש דברים נורא קטנים, זה נורא תלוי במצב ההתחלתי של הדירה, בסדר? יש דברים שלפעמים אני נכנסת לדירות שהם סבבה. אבל בחוץ, בחוץ לדלת יש ארון נעליים עם זה, ועציץ נובל, ופעמון שבור, ואתה נכנס הביתה, והבית עמוס בחפצים, או לא נקי, או לא מסודר, או כמו שאמרתי קודם, יש שאריות של רטיבות שפשוט צריך להעביר מברשת צבע, יש המון דברים קטנים, נורות צרופות, דברים נורא קטנים שאנשים חיים בבית ולא שמים לב אליהם.
אני אגיד לך יותר גרוע מנורות צרופות. אני עושה במקום שאני נכנס היום בבתים, אני עושה מנורות לד. היום מנורת לד, עולה 100-200 שקל. עצם המנורות, עשיתי עכשיו ללקוחה שלי בחולון, קניתי 8 נורות ב-850 שקל. זה כל מה שזה עלה לה. 3 גדולות ו-5 קטנות, או 4 גדולות ו-4 קטנות, כבר לא זוכר. הבית פתאום מקבל אור. הרי אנחנו רואים ויטרינות מאוד מוארות. אז נכון, הבית צריך להיות נקי, אבל אנחנו בין כה רוצים שהוא יהיה נקי. יש דברים קטנים.
נכון.
שזה בעצם יוצר את האווירה, שאת נכנסת ובא לך להישאר, גם אם הבית לא משופץ
נכון.
לגמרי.
אז אני אומרת לאנשים, בשעות היום תפתחו חלונות, תפתחו זה שהבית יהיה מואר. בערב כל
מאוברר,
האורות...
מאוברר, יותר ממואר.
מאוברר ומואר. ובערב תפתחו את כל האורות בבית, זה לא מקום לחסוך בו, כאילו אתם צריכים... תראה, אני אומרת לאנשים ככה. אנחנו נורא מכירים את זה שאתה פוגש בן אדם חדש, יש לך כמה שניות בודדות לעשות עליו רושם ראשוני. אנחנו יודעים את זה. אותו דבר לבית שלך. כשמישהו נכנס אליך הביתה, יש לך כמה שניות בודדות שהוא יקבל רושם ראשון. אם הוא אהב את הדירה, מאותו רגע, כל מה שהוא יעשה כשהוא מסתובב בדירה ומסתכל עליה, הוא יחפש את ההסברים ללמה הוא אהב את הדירה. ואם הוא לא אהב אותה בשניות הראשונות, הוא יחפש את כל הסיבות שבגללם הוא לא אוהב את הדירה. זאת אומרת, החוויה הראשונית של בנם שייחס לדירה שלך, היא מאוד משמעותית, ואפשר לייצר אותה יחסית בקלות, זה מה שאני אומרת.
אז בוא אני אוסיף לך עוד משהו. אני בקורס מלמד שלפעמים צריך לטפל בחדר מדרגות.
נכון.
ואנשים מרימים גבה, מה, אנחנו פריירים של השכנים?
כן.
Okay. אנחנו נצבע את חדר מדרגות, 3,000, 4,000 שקל. קודם כל, אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, ולקבל השתתפות של הדיירים, דיינו. אבל, אם אנחנו גרים בקומה רביעית, ואנחנו צבענו, אפילו בשיקון, ואנחנו צבענו את המדרגות, והבן אדם עלה במדרגות ויש לו ריח של צבע, ועוד שמנו עציץ בכניסה, ואת יודעת מה? שמנו גם מנורת לד שעולה, אמרתי, 100-200 שקל. ופתאום, כל החוויה שאת כל כך אמרת אותה נכון עכשיו, התחילה לנו...
קודם.
קודם במדרגות. תקשיבי, המדרגות זה חלק מהבדיקה של הדירה.
אתה צודק, אני לא התחלתי. אני מתחילה בעצם אפילו עוד מהחצר. אם כן. יש לכלוך בחצר, אתה מנקה את החצר. בקיצור, אתה צריך שכל החוויה של הכניסה של הבן אדם לבניין ולדירה שלך, יהיה נעים. כי זה מאוד משמעותי. עכשיו, עוד פעם כשאני הולכת עם לקוחות שלי לבניינים, לראות דירות, אני מסיבה את תשומת ליבם לאיך נראה חדר המדרגות. כי חדר המדרגות שנראה מטופח נקי וזה, זה לא רק הפנים שלך, זה אומר שיש ועד כמו שצריך שמטפל
יש
בבניין.
יש אור במדרגות.
יש אור במדרגות. יש שכנים שאכפת להם מהבניין. זאת אומרת, אלה דברים שלפעמים אנשים לא שמים לב אליהם, ואני כן מרשה לעצמי להסב את תשומת ליבם של אנשים. ולפעמים אתה נכנס לבניינים שאתה אומר, לא משנה כמה הדירה תהיה יעלום, גם הדירה תהיה משופצת מהמסד לתפחות, לא בא לך להגיע לשם בכלל.
אם היית שומעת את הפודקאסטים שלי, היית שומעת את הסיפור שסיפרתי שהייתי בדירה בקומה רביעית, באזור הצפון, שהייתה דירה משופצת בית מלון. משהו מריב, אבל החדר מדרגות בדרך היה במצב קטסטרופלי, לא היה אור, והבנתי שיש חוב לחברת חשמל, ריב, ולמטה כל הכניסה הייתה בדיוק הרוסה והכל. אחרי חודשיים, ואני לא הסכמתי. אחרי חודשיים הזמינו אותי עוד פעם. אני אומר להם, אבל הייתי בדירה, אמר, לא, 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 תבוא, תראה, סידרו את זה, שינו את זה. אני בא, יש אור במדרגות, חדר המדרגות, נקי, מבריק, קצת סידרו בכניסה, ניקו, את כל הלכלוכים, עולה למעלה, כבר לא צריך לראות את הדירה. אני משאיר את המתווך בדירה, ואני אומר לו, תצלם לי את הדירה, ואני יורד. מה אני עושה? דופק בדלת. אני לא, אין לי בושה. דופק אצל השכנים. אני אומר להם, נו, איך הסתדרתם, ולא מכיר אותם, איך הסתדרתם ועד בית והכל? לא, אמרת לי השכנה, לא הסתדרנו ועד בית, השכן רצה למכור את הבית, אז הוא הלך שילם את החשמל. צריכים לבדוק את הדברים האלה, וזה מאוד מאוד חשוב.
תראה, אני חייבת להגיד לך שיש מקרים שאם אני מנסה להזכיר או למכור דירה בבניין שנראה על הפנים, יש אנשים שמגיעים, רואים את הבניין והולכים.
כן, כן,
כי ממש. כי זה ברור לגמרי שזה בכלל לא משנה איך הדירה נראית. אז הדברים האלה הם מאוד קריטית. רק אחרי שעשינו את כל מה שאמרנו עכשיו, רק עכשיו אנחנו מתחילים לשווק את הדירה. רק עכשיו מעלים הודעה ביד שתיים ורצוי בכל מיני ערוצים אחרים, ורק עכשיו אנחנו מראים את הדירה לקונים ו...
בשיווק, על מה את שמה דגש?
אני מנסה לראות אם אני מצליחה לזהות. תראה, לא תמיד אפשר. אתה יודע, מנסים לדבר הרבה פעמים בשיווק נדלן, על לנסות לפלח ולחשוב למי הדירה מיועדת ולמי זה. לפעמים זה בסדר, לפעמים לא. כי למשל, אתה לוקח דירה של שלושה חדרים, אתה אומר, יכולה להתאים לזוג או לזוג עם ילד וכו', ואתה מנסה לכוון לשם. בסוף אתה מגלה דירות שלושה חדרים, שגרות שם משפחות עם שניים, שלושה ילדים. אז לא תמיד אפשר.
לא, לפעמים... זה אפשר לזהות בחקר שוק, שאנחנו מגלים מי האוכלוסייה.
זה נכון, אבל אני אומרת, זה לא חד חד ערכי.
נכון.
עכשיו, לפעמים, למשל, אני עוד רואה דירה בקומה ראשונה, על ציר ראשי, עם חנייה מעלית וזה וזה, אני אומרת, זה דירה קלאסית לזוג מבוגר. מבוגרים אוהבים לשבת במפסת, להסתכל על הרחוב, אם זה רחוב
ראשי. ולא לעלות הרבה קומות.
בגלל זה אמרתי, קומה ראשונה, מעלית וזה. אם זה קומה שנייה, שלישית, בלי מעלית, לא רלוונטי לי, המבוגרים. לכן אני מנסה לראות אם יש פרמטרים בדירה שאני יכולה להתאים אותם לאוכלוסייה ספציפית, ואז לנסות לכוון אפילו בתיאור של הדירה וביתרונות שלה לאותה אוכלוסייה. אני מאוד מאמינה בשיווק רחב. זאת אומרת, כמה שיותר אתרי אינטרנט שאני מצליחה להגיע אליהם, יש דברים שעובדים ברמת גן שמפתיעים אותי, אני תולה תלישים על לוחות מודעות בעיר. אתה לא מבין, זה של המאה ה-20 בערך, של תחילת המאה ה-20, ואנשים עדיין מתקשרים, ואני אומרת, סבבה.
אני חייב לספר לך פה, אני קניתי דירה לפני שנים, קניתי דירה לאיש הייטק בחיפה. והוא אומר לי, אני ביום שישי נוסע להורים בחיפה, ואני רואה את הדירה, מה אני עושה? אמרתי לו, תקשיב, הוא איש הייטק בכיר. אמרתי לו, אתה עושה כמה תלישים כאלה, ואתה הולך בשכונה ותולה, זה בשפרינצק, אתה הולך ותולה אותם, ונראה מה יקרה. הוא אומר, טוב, בשעה שתיים הוא מצלצל אליי, צוחק, אני לא יכול לדבר איתו מרוב שהוא צוחק. הוא אומר, תקשיב, הייתי בדירה, יצאתי החוצה, תליתי בכמה עמודים וכמה זה, את זה, הדירה מוזכרת. תקשיבי, הדברים האלה עובדים.
אתה לא יודע מאיפה זה מגיע.
אנחנו לא מזלזלים בשום שיטה.
לא. אני רוצה להגיע ללקוח הכי מתאים לדירה הזאת. עכשיו, תראה, אחד דברים שאני נורא אוהבת, קוראים לי לפעמים, זה לא קורה הרבה. לפעמים מגיעה עם קונה לדירה, עושים סיבוב וזה, ואני מרגישה שזה הבית שלהם. אני ממש יכולה לראות את השם שלהם על הדלת. ואז במקרים כאלה אני מה זה נלחמת, כאילו הייתה, היה לי פעם עסקה כזאת, שהיינו ממש בחתימה, נכנס עורך הדין, אחד מעורכי הדין של המוכר, הוציא שם איזה דבר שטות מהפה, עורכי דין לפעמים זה, לפעמים, והם קמו והלכו, ואני אמרתי, אין מצב שהם מפספסים את הדירה הזו, זה הבית שלהם, זה לא יעזור. והלכתי, החזרתי אותם לשולחן, ונחתמה עסקה, כי אתה יודע, אתה לא חי עם העורך דין בסוף, ואתה לא זה, וצריך לדלג על כל הקטעים האלה של להוריד, להוציא מאגו, ואתה יודע, לשחרר
אגו
דברים.
אגו לא שייך למשחק.
לא שייך. אבל צריך להיות בן אדם שמוכן להבין שזה לא שייך למשחק, וזה אחת הבעיות דרך אגב של, של האינטראקציה בין מוכרים לקונים. עסקאות מתפוצצות, זה מה שלפעמים מוכרים וקונים לא מבינים. כשאין איש מקצוע אובייקטיבי בצד, עסקאות יכולות ליפול על עדים, שואב עדים. אתה לא מבין, על שטויות, כי אנשים לא מוכנים לרדת מהעץ.
היו דירות שנפלו על מנורות, על
לוסטרות. על שום, כאילו על כלום, ואני אומרת, אתה לא הולך לגור איתו, והוא לא הולך, כלום, אתם צריכים לחתום חוזה, לסגור עסקה, אבל אנשים לא יודעים לרדת מהעץ, ויש שם בן אדם אובייקטיבי בצד, שרואה את האינטרסים של שני הצדדים, הוא יכול לגרום לעסקה לקרות. זה חלק מהחשיבות של הדבר הזה.
תקשיבי, בילה, את לא תביא את מה שיקרה עכשיו.
אוקיי.
אבל אנחנו כבר 45 דקות בפרק.
אוקיי.
ואת יודעת, אחד הדברים שקורים, זה שהרבה פעמים אנחנו מתכננים הרבה תוכניות במה שאנחנו רוצים לדבר, אבל אנחנו כל כך הרבה דברי טעם אומרים בפנים, ואת באמת כאן הפגזת אותנו בדברי טעם.
אני שמחה.
וממש, אפילו בלי... זה יצא שזה זה הולך להיות פרק שלא לפי התוכנית, והוא חשוב מאוד, והוא חשוב מאוד, ואני רק יכול להודות לקדוש ברוך הוא, שלא כל המתווכים הם כמוך, בגלל שאז באמת הייתי מתייתר, ואני מאוד שמח, מאוד שמח לשמוע על הדרך המיוחדת שלך, ואני חושב שאת ממש מודל למתווך שעובד נכון וחכם, ורואה את כל העבודה נכון ומסודר, בגלל זה גם כנראה את מצליחה. אז תודה רבה שאת מארחת אותי, ותודה רבה על כל הדברים המיוחדים שאמרת. ואנחנו נמשיך, ואנחנו נהיה בקשר.
ניפגש בשמחה רבה.
יופי, תודה רבה.